לעילוי נשמתה של זימבול בת שם טוב הלוי, שכנה שלנו שנפטרה לא לפני הרבה זמן, אישה צדקת גדולה, רציתי להכיר אותה כחלק ממשפחתה. לעילוי נשמתה. אני רוצה לחזור על הנושא שלמדנו פעם שעברה, ונמשיך, לא סיימנו אותו, כן. למדנו בפעם שעברה שבבית המקדש היה הממונה, מי זה הממונה, אתם זוכרים? אני רוצה לעשות לכם בחינות, אני רואה. מי זה הממונה? טוב, אז אני אחזור על הדברים. בבית המקדש היה כהן גדול, שהוא בעצם, הכהן הגדול, הוא היה הדמות המרכזית שעבדה את האלוקים ביום הכיפורים, ובכלל הדמות המרכזית בבית המקדש. דהיינו, האדם הקדוש ביותר בעם ישראל זה היה הכהן הגדול. הוא נכנס לקודש הקודשים, מתפלל בעד כולם, מחפר על כולם וכו'. הכהן הגדול הזה היה לו סגן. והסגן הזה קראו לו ממונה. הממונה הזה הוא היה מנהל העבודה של בית המקדש. הוא היה מסדר מה אומרים, מתי אומרים, מי אומר, איך אומר, מה עושה, איך עושה. כל בית המקדש זה מקום גדול, הרבה פועלים, אלה הכהנים והלוויים, חלק מהישראלים. צריך מישהו שינהל את המערכת הזאת. וזה נקרא הממונה. הממונה זה סגן הכהן הגדול, שהוא היה אחראי לכל הפרוצדורות והסדר והעבודה בבית המקדש. אם כבר עוסקים בכהן הגדול, אני רוצה שזה נוגע גם אולי להמשך הלימוד שלנו כאן, שנבין איזשהו דבר שחסר לנו היום, אבל צריך להבין אותו, ללמוד אותו. איך יכול להיות שאדם אחד מזכה את כולם? בדרך כלל אנחנו רגילים שכל אדם הוא אחראי לעצמו, למצבו הכלכלי, למצבו הנפשי, למצבו החברתי. זאת אומרת, מה שנקרא, נאמר, בתקופה שלנו, כל אדם הוא פרטי. קוראים לזה התפרטות, קוראים לזה הפרטה, סליחה, הפרטה, כל אחד הוא אחראי לעצמו, כמו בקיבוץ היה הפרטה. מה זה הפרטה? שקודם היה קומונה, היה דבר כללי, עכשיו כל אחד זה עניין פרטי. ההפרטה הזאת היא הנורמה המקובלת היום בעולם המודרני. בעולם המודרני כל אחד חי לעצמו. אתה יכול לחיות בעיר עם מיליוני אנשים, כמו ניו יורק, אבל להיות מאוד בודד. מאוד מאוד בודד. אתה חי רק לעצמך. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל לכם, יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. אתה לבד. אתה מתמודד עם הדברים האלמנטריים, הפשוטים, כמו אוכל, כמו מקום דיור, מקום, כל דבר לבד, לבד, לבד. יכול לקרות דבר כזה. עכשיו, בוא נצייר הפוך. זה מצב של הפרטה, שזה הדור שלנו. דור שמאפיין אותו שכל אחד דואג לעצמו. אבל יכול להיות דור כזה, שיש מערכת חברתית כזאת, שלא רק שאתה שותף לכל, אלא יש איזה גורם מרכזי שאחראי למצבך, אכפת לו ממך. הוא דואג שתוכל, אני יודע, שיהיה לך לאכול ולישון וזה, הכל, יש לו אחריות עליך. אתה כמובן גם קשור אליו, אבל זה אחראי, אדם אחד שהוא אחראי לכל מה שנעשה בתוך החברה. זה מצב בריא, לא איזה כל אחד חי לו לעצמו. נקרא לדוגמה את גוף האדם. כל אחד מבין שגוף האדם זה איברים איברים, חלקים חלקים, כוחות כוחות, אבל כל אחד מבין שיש, איך אומרים, מה יש כאן בתוך הקופסה הזאת? מוח. שהמוח הזה הוא מנהיג את כל המערכת הזאת, מתאם בין כל המערכת, מחיה את כל המערכת, הוא הלב, אותו דבר, מספק דם לכל המערכת, זה עבר מרכזי, שהוא מחיה את הכל. כל אחד מבין, אותו דבר בחברה. החברה היא זקוקה למוח, ללב, למשהו מרכזי שמשפיע ומעציל עליה ומחיה אותה וכו'. זה דבר פשוט. באמת ככה המין האנושי בנוי, דהיינו. המין האנושי בנוי בצורה כזאת שכל עם יש לו מנהיג. המנהיג זה יכול להיות ראש ממשלה, זה יכול להיות מלך, זה יכול להיות נשיא, זה יכול להיות משהו כזה שהוא מקבל החלטות שנוגעות למצבם וגורלם של כל האזרחים. אם זה החלטות מדיניות או כלכליות או חברתיות או דברים כאלה. זאת אומרת, אחד בעד כולם. יכול לקרות דבר כזה? לא רק יכול להיות. אי אפשר אחרת. אי אפשר להניג חברה בלי מנהיגות. זה מובן. והמנהיגות הזאת היא מאצילה מכוחה, מחוכמתה, מטובה, או מרעתה. יכול להיות גם מנהיגות לא טובה. על כולם, בכלל... דרך אגב, אני יכול להגיד כאן במקרה כזה, מנהיג, כל מחשבה שלו, כל דיבור שלו, כל מעשה שלו, יש לו מיד השלכה לכל המערכת כולה. זה לא כמונו, אתה יכול לדבר ולפטפט ולהגיד מה שאתה רוצה. כל דיבור של מנהיג, ראש ממשלה או מלך, נוגע מיד לכולם, זה לא עניין פרטי בכלל. זה עניין שנוגע לכולם. איך למדתי? סיפרתי זה פעם, היה כאן פעם במכון מאיר ראש הממשלה שמיר בשעתו, השם ייתן לו אריכות ימים ובריאות. אז הוא היה כאן ונתן דיבורים, ראש ממשלה נתן לו כבוד וכל זה, ומישהו שאל אותו איזו שאלה והוא ענה לשאלה הזאת, וזה עשה סערה פוליטית גדולה מאוד במדינה, עד כדי כך שהממשלה חישבה להתפרק כתוצאה מהזו שהוא בא למכון מאיר, ושאלו אותו איזו שאלה, והוא ככה ענה, ישר, לא חשב הרבה, ענה על מה שהוא חושב. אז אני, לתומי, אמרתי, זה הייתה פליטת פה. לא, הוא לא התכוון... השאלה הייתה לגבי היחס לחרדים, משהו עם החרדים, עם הצבא, כל זה, כן הצבא, לא הצבא, כל הדברים האלה. אני אפילו לא זוכר את התשובה אפילו, לא משנה, אבל הוא אמר את דעתו בעניין הזה. אז פתאום הרעש ומאומה בתקשורת וזה, שמיר אמר ככה ואמר ככה, והחרדים איימו וזה ככה, וגם בלגן. ואני, שאלו אותי, מה אתה אומר? אתה היית שם, אמרתי, לדעתי זה הייתה פליטת פה, הוא לא התכוון להגיד. בדרך אגב אמר את זה ככה מהצד. אז פגשתי אחר כך את עורך דין נפתלי ליפשיץ, זכרונו לברכה, שמכון מאיר נקרא על שם בנו, מאיר ליפשיץ, השם מקום דמו. אז פגשתי אותו וסיפרתי, באותו יום בערב הייתה איזו חתונה משפחתית, היינו שם. אמרתי לו, נפתלי, תראה, היה כך וכך, הוא אומר לי, הוא היה די מאוד פיקח, מאוד חכם, הוא אומר לי, תראה, ראש ממשלה לא אומר סתם. כל מילה שלו, זה נוגעת לכל הציבור. זה לא דיבורים סתם. ככה הוא אמר לי, בשיחה הקצרה שהייתה לה. כן, נכון. מדוע? כי תפקידו הוא מרכזי. הוא במקום מרכזי, והוא... כל דיבור שלו יש לו השלכות לכל עם ישראל. כל זה משל, הנמשל לגבי הכהן הגדול. הכהן הגדול בבית המקדש, בקודש הקודשים, הוא מקרין על כל עם ישראל. אבל לא בדברים שאנחנו רגילים בהם היום. אנחנו רגילים היום מבחינה מדינית, המנהיג, ראש הממשלה או הנשיא, הוא בארצות הברית, בכל מילה שלו... זה נוגע לכל האומה. אבל יש מימד שנקרא מימד נפשי, נשמתי, רוחני. שהמימד הזה, אנחנו חושבים שכל אחד חי לו לעצמו. זה לא נוגע לאיזה הנהגה כולה מרכזית שהיא משפיעה. בא בית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה מקום שבו כל עם ישראל מתאהר ומתקדש. כל עם ישראל. כל עם ישראל עולה לרגל שלוש פעמים בשנה, לא בשביל לעשות חפלות ולעשות סטייקים על, איך זה נקרא, על האש. מנגל. הוא עולה לבית המקדש, כמו שחזל אומרים, כל העם היה בא שפוף, כל אחד עם הבעיות שלו, עם הסיבוכים שלו, והיה יוצא משם זקוף, שמח וטוב לב. ואיך זה היה קורה? למה זה היה קורה? עבודת הכהנים בבית המקדש היא הקרינה על כל העם, ועבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שכולם היו, עיני כולם היו בעצם אליו, האחד מזכה את כולם, אדם אחד מאיר את נשמת האומה, אדם אחד מתאר את האומה, משנה את המצב הרוחני, המוסרי, הערכי של כל עם ישראל. אנחנו לא רגילים בזה היום, כי אין לנו בית מקדש, ועל זה אנחנו בוכים, אנחנו מצטערים על זה שהאבנים נשרפו או נחרבו או משהו, לא, אנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש, על התפקיד של בית המקדש, שלצערנו הרב, כל זמן שבית המקדש חרב, הוא לא מתגלה. אני פעם המשלתי את בית המקדש לשני דברים. א', למכונת כביסה, לאומית. זאת אומרת, עם שלם נכנס מלוכלך לבית המקדש ויוצא משם, נקי וגם מגועץ דרך אגב. יש גם מכונת גאות. תארה, הרי מה קורה היום בעולם של הפרטה? כל אדם עם המצוקות שלו באופן פרטי, ואין מנגנון שיתאר אותו, ינקה אותו. הולכים לפסיכולוג, הולכים לפסיכיאטר, הולכים כדור כזה, הולכים כדור אחר, אבל זה לא זה. כל זה זה בגלל שאין בית מקדש כזה, שהעם יתאר לפני הקדושה, בת התארה, קודם תארה, אחר כך קדושה, התנקות קודם כל. להתנקות מכל הדברים הלא טובים, שדרך אגב באופן טבעי מצטברים בליבו ובנפשו של כל אדם ואדם. ודבר שני, בית המקדש הוא לא רק מטהר את עם ישראל, אלא גם מקדש את עם ישראל, מרומם את עם ישראל, מאיר את עם ישראל. איך? בית המקדש הוא תחנת הכוח הרוחני, הלאומי והעולמי, כן? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. היום אנחנו רגילים באופן פיזי שיש תחנת כוח מרכזית במדינה, או כמה תחנות כוח, או תחנת כוח אטומית, שהיא מאירה את כל המדינה. אז יש מקום אחד, נקודה אחת, שזה מקור האור לכל המדינה הזאת, באופן חשמל מה שנקרא, באופן פיזי. בית המקדש הוא היה המקום שבו היה יוצא האור לכל האומה ולכל העולם. זה אורו של עולם, ירושלים, אורו של עולם. אנחנו לא מכירים את זה. היום כל אחד מדליק נר בביתו, בקושי. היום כל אחד מתמודד עם התארה והקדושה, כל אחד באופן פרטי. בתקופת ההפרטה. אבל העתיד לבוא, יבנה בית המקדש השלישי. והדברים יחזרו, המרכזיות הזאת, כל כך חסרה מבחינה רוחנית ומוסרית, המרכזיות הזאת תחזור, על זה אנחנו מתפללים, על זה אנחנו מבקשים וכו'. בכל זאת, לגבי לדידינו, אנחנו עוסקים בסגן הכהן הגדול, שהוא ממונה על כל הנושא סדרי העבודה בבית המקדש. כן. סליחה? יש לנו מסורת ברורה. הנביא יחזקאל, למשל, כל החלק האחרון של ספר יחזקאל עוסק בתיאור הבית השלישי. יש לנו מסורת מפי חכמים ונביאים שרק שלושה בתי מקדש, הבית הראשון שנחרב, השני והשלישי ייבנה במהרה בימינו אמן. דרך אגב, יש כבר תוכניות. מי שמעוניין, יש תוכניות. אני מוכר להגיד שאנחנו התקדמנו התקדמות די יפה בנושא של בניין בית המקדש השלישי, לבנות בית זה לוקח כמה זמן מי יודע בערך? שנה? בית, לא נראה צריף קרווילה. מדובר על בית, בית רציני, כמה זמן לוקח? שנתיים בערך, נכון? שנה וחצי, שנתיים. צריך גימור, צריך זה, נכון? בסדר, אני אקח אצלנו עוד איזה... כמה אתה נותן לבנות בית המקדש? 50 שנה, כמה? 60 שנה? לא רחוק הדבר. למה? כי קודם כל, בשביל לבנות את בית המקדש צריך כמה תנאים. מה הם התנאים לבנות את בית המקדש? התנאי הראשון שעם ישראל יהיה מאוחד. שלא יבוא מפלגה אחת, יגידו, אנחנו בונים כאן את בית המקדש. מפלגה השנייה תגיד, מה פתאום כאן? נבנה את המקדש כאן. תראו לריב איפה לבנות את בית המקדש. בסוף יהיו כמה בתי מקדש, לדתיים יהיה את מקדש שלהם, לחילונים בית מקדש הזה, למפלגה היא בית מקדש ההוא, כל אחד נקרא, שיבוא פסח, כל אחד ילך לבית המקדש שלו. אני אומר לך, זה לא כצחוק, היה בתקופת בית ראשון, היה ירובעם בן נבט, שהוא בנה, היה בית מקדש אחד בירושלים, ואחד היה בבית אל, ואחד היה בדן, ועוד ירובעם בן נבט, ברוב חוצפתו, הוא מנע מהיהודים 10 שבטים לעלות לירושלים. הוא אמר, חבר'ה, בואו לבית מקדש שלי, מה פתאום את שלה? הוא, אתם מה, אתם לא מי, אתם מ10 השבטים. זה נראה לנו היום אבסורד כזה. שיש כמה בתי מקדש. אז אני אומר, התנאי לבנות את בית המקדש, קודם כל שנהיה מאוחדים, כי איש אחד בלב אחד, שכולנו נמנה את בית המקדש, שלא אחד יבנה פה ואחד יחשוב ככה, וכל הדברים האלה. אז זה מתקרב. לפי הבחירות הבאות, אני רואה שכולם יתאחדו כולם ביחד. לפי הסקרים, לפי כל הדברים האלה. כולם יתאחדו. זה דבר אחד. זה תנאי בא לי עבור, האחדות הזאת. הרי בשביל מה נחרב בית המקדש? בגלל שנאת חינם, בגלל שהיה פירוד בעם ישראל. אז הבניין יהיה בביטול הסיבה לחורבן. מה השנאה צריכה להתבטל, צריכה לעבור אהבת חינם, ומתוך אהבת חינם ייבנה בית המקדש. כל היתר זה כבר דברים קטנים. זה כמו פרוצדורות קטנות, זה כמו בנישואים. אתה לא יכול ללכת לקנות דירה וכל זה, הדברים האלה וכל זה, כשאת לא התחתנת. אתה עוד מתלבט אם מתחתן עם האישה הזאת או לא. אה, אתה כבר תקנה דירה? לא. קודם צריכים מה? להתחתן. אחר כך מה? להחליט ביחד שקונים. נכון? אותו דבר מבחינת האומה. אתה לא יכול לבנות בית המקדש כל זמן שאין הסכמה. של כל עם ישראל על בניין בית המקדש. נכון או לא? מתי תהיה הסכמה, אתם יודעים? מתי? לא. שכולם ילמדו באיפה? נכון. תהיה הסכמה. כן, מה רצית? מה? הרמב״ם יש בהלכות בית הבחירה, שהוא מתאר בדיוק את בית המקדש, שזה איסתא דמשיחא זה נקרא, הלכות לעתיד לבוא, מה יהיה? ודאי שיבנה בית המקדש, זה רק עניין של זמן, ובוודאי אנחנו הולכים לקראת המהלך הזה. ולא רק זה, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אומר הנביא. בית המקדש השלישי יהיה מרכז עולמי, כל האנושות כולה, תתפלל לכאן, תנהר לכאן, נערו אליו כל העמים. כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. כל הדיבורים האלה זה לא סתם. זה מיסודות האמונה היהודית שאנחנו מסתכלים באופן חיובי על העתיד, שעם ישראל וירושלים ובית המקדש הוא מרכז על ההשפעה העולמית. כן? ודאי וודאי. זה חלק מי"ג עיקרי האמונה שלנו. האמונה בביאת המשיח וכל הדברים האלה. כן. מה? גם זה יחזור, הכל יחזור, יש אינוונטר שלם מה יחזור, כולל מה שאתה אומר. כן. אתה שואל אותי? קודם כל נבנה, אחר כך נראה. אומרים שהוא יתקיים. בכלל צריך להבין, ההיסטוריה, לפי שאנחנו לומדים אותה, מדובר 6,000 שנה, כנגד ששת ימי המעשה, ואחר כך בא האלף השביעי, והאלף השמיני, וכו' וכו'. והאלף השביעי הוא כנגד השבת, כמובן. אנחנו לא רחוקים מהאלף השביעי, אנחנו בסוף האלף השישי, צריך לזכור. זאת אומרת, אם פעם זה היה דברים רחוקים, מבחינת שנים, היום מדובר על תקופה של 200 וכמה שנה, שאנחנו מגיעים כבר לאלף השביעי. ולפי ההתפתחויות העולמיות, מכל הבחינות, אנחנו הולכים איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול במין האנושי, באופן חיובי אני מתכוון. שינוי מבחינה טכנולוגית, מבחינת השכלה, מבחינת הכפר הגלובלי, מה שנקרא, שהעולם נעשה קטן וכל הדברים האלה, זה דברים שלא היו פעם. וזה בדיוק מתאים לימות המשיח. ובימות המשיח, כל העולם יהיה מאוחד. כולם יהיו כאיש אחד בלב אחד, ועם ישראל יהיה במרכז. יש כבר הכנות לקראת הדבר הזה. עם כל האסלאם וכל כל הדברים שאנחנו רואים כרגע, שזה רק, איך אומרים, זה סוף המהלך. שדרך, כולם מדברים על זה. עקבת עדי משיחה, כחכמים, והנביאים, ומלחמת גוג ומגוג, כל הסיפורים, כל מה שרואים לנגד עינינו, הדברים האלה הם לא מקרים, הם צפויים מראש, ידועים מראש. ויש כבר כאלה שלומדים וחוקרים את כל המהלך של הדור הזה, וכל ההתפתחויות של תחיית עם ישראל, בניין ירושלים, כל הדברים האלה. טוב, אבל בואו נעזוב את העניין הזה, כי אני כרגע צריך לחזור לנושא שלנו. מה היה הנושא? הממונה הזה, שבבית המקדש, הוא היה אומר להם מה לעשות בבית המקדש בזמן העבודה, ואני אצטט הגמרא, את המשנה כאן, סליחה, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם ברכו וקראו עשרת הדיברות, שמע והם שמוע, ויומר, וברכו את העם שלוש ברכות, אמת ויציב, ועבודה וברכת כהנים, ושבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. כך אומרת הגמרא. הרב דצל מתייחס לאמירה הזאת של הממונה, אבל רק לנקודה אחת. הנקודה היא עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, אין מן דפליג שעשרת הדיברות זה איזו נקודת סי בתורה. מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. מצד אחד, כאילו הכל מתומצת, הכל מרוכז בתוך עשרת הדיברות. אבל מאידך יש סכנה גדולה בעשרת הדיברות, וזה שאדם יאמר לעצמו, העיקר עשרת הדיברות, והיתר לא שווה. והיתר לא באותה מדרגה, נאמר ככה. כמו שרבים אומרים, לפעמים אומרים, העיקר עשרת הדיברות. הם מתכוונים, העיקר רוח התורה. אבל המצוות המעשיות זה לא העיקר. העיקר יש זה רוח, מגמה, דיברנו בשיעור הקודם, היידישקייט הזה. היהדות הזאת, באופן כללי, אבל בלי תורה ומצוות מעשיות. חז"ל מאוד חששו מזה, והיה להם על מה לסמוך. כי כמו שהיום יש אנשים שאומרים, אני מכבד את היהדות וכל זה, אבל אני לא רוצה לקיים מצוות. למה? ככה. יש לי אלף סיבות למה לא לקיים מצוות. זה פרטים, פרטי פרטים. אני באופן כללי, בן אדם טוב, נחמד וכל זה, אבל מצוות זה לא נוגע אליי. הייתה גם בתקופה ההיא אותה מגמה, הצדוקים, הביתוסים, הקראים, כל מיני זרמים ביהדות שאמרו, תורה שבעל פה, דיינו תורג מצוות, זה לא בשבילנו, רק אנחנו באופן כללי ככה יודע. על זה יצאו חז"ל, נגד הדבר הזה, ובואו נראה את זה בתוך הכתובים. אמינים, אמינים זה אותם אלה שאומרים, העיקר תורה שבכתב כאילו, ותורה שבעל פה, דהיינו, המערכת של התורה והמצוות, לא נוגע אלינו. המינים טועים באומרם שתכלית הוא רוח התורה. כאילו העיקר רוח התורה, המוסר של התורה, ותו לא. דהיינו, הדעות האמיתיות שלה והמידות הטובות, שוודאי וודאי התורה מלאה בהם. ועל פי זה יעשו הבדל בין דברים עיקריים לדעתם, המייסדים בדעות לשאר מעשים ומצוות, אבל טעותם הגדולה גדולה בזה שהם חושבים שהדעות הם כבר תכלית האחרון של התורה. אבל אין התכלית שלמות האנושי נגמר באמת, כי אם כשיוכל להיות או לחיות ולהתנהג בכללו ובפרטו על פי אותן הדעות והמידות הטובות שבתורה, ועל זה צריך כל המעשים התוריים כולם, שמרגילים את העם כולו בדרך חיים, דהיינו לא מספיק מידות טובות, אלא צריך גם מצוות, גם ללכת לפי מה שהתורה מצווה עלינו. והמינים אמרו, העיקר עשרת הדיברות. אני אמרתי בשיעור הקודם, שכשהייתי מורה בתיכון לא דתי, אז תמיד התלמידים אומרים לי, העיקר עשרת הדיברות. ואמרתי להם, כתרגיל פדגוגי, אוקיי, בסדר, אז מה הם עשרת הדיברות? מה זה הדיברה הראשונה? אף אחד לא ידע מה זה הדיברה הראשונה. אבל אני הבנתי את התלמידים, אומרים, העיקר תהיה בן אדם טוב. אבל, אז הם במקום זה אמרו, העיקר עשרת הדיברות. התכוונו, בדרך כלל כשהתלמידים אומרים, מה זה הדיברה הראשונה, הם זכרו את המילה, לא תרצח משום מה. לא תרצח ולא תגנוב, ולא תנאף ולא תחמוד, את הלווים האלה זו. יש כאלה שזכרו גם, כבד את אביך ואת אמך. וקדש את יום השבת, זה כבר היה את הבעיה. ואנוכי השם אלוקיך, זה בכלל, לא יודע למה הכוונה. ולא יהיה לך אלוקים אחרים, לך תדע מה, למה הכוונה. ולא תעשה לך פסל ומסכה, הוא בכלל לא הולך לאיבוד בעניין הזה. כי הדברים האלה, הם לא לומדים אותם, לא יודעים אותם. הם אומרים באופן כללי, תהיה בן אדם טוב, ומספיק, יש לך לב טוב, אנחנו דופקים על הלב, יש לך לב טוב, אתה בודק את הלב, יש שם בעיות בלב, אבל לא חשוב. אתה בודק את הלב, זה העיקר. בא, חזל אומרים, זה לא מספיק. שאתה יש לך איזה, לוקח איזה משהו, אתה אומר, זה העיקר. החיים, הם מתפרטים לפרטי פרטים מעשיים, ביחסי אנוש, יחסים בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. אתה לא יכול את זה לשלול, לבטל. מה זה אני חייך שבא לי, באופן כללי אני אהיה בן אדם טוב. כנגד זה יצאו חז"ל ואמרו, בוא ניקח את עשרת הדיברות ולא נכניס אותם בסידור היומיומי של יהודי. אחרת הוא יתפתה אל עשרת הדיברות ותו לא. זה מעריך כאן הרב. בוא נראה. בביטול חלק קטן מן התורה בפועל, יישארו הדעות בפני עצמם, ואחרים ילכו כפי רצון האדם בשרירות ליבו, ותתבטל חלילה תכלית התורה בכללה, מה שלא יעלה כלל בידם, כי השם דיבר שדברו יקום לעולם ועד, לעד לעולם, סליחה. אני רוצה לתת לכם דוגמה בדבר הזה, בחיים שלנו המודרני בעניין הזה. היום, בעולם המודרני, יש המון המון בעיות משפחתיות. זה, אנחנו כאן במכון מאיר, בגן עדן יחסית, בחממה יחסית, נאמר ככה. אבל העולם המודרני, ואני מתכוון, העולם המודרני, גם היהודי וגם בכלל הכללי, קוראים לזה בלשון הסוציולוגים, הפסיכולוגים, קוראים לזה ריסוק התא המשפחתי. התא המשפחתי הוא במצב של שבר גדול מאוד. לא רק אני אתן לכם דוגמה, והיום אחוז הגירושים בעולם המודרני, בעולם הערבי, הוא מדהים. יש ארצות שלמעלה מ-50%, 50% מהמשפחות הן מרוסקות, זאת אומרת, התגרשו. וה-50% אלה שעוד לא התגרשו, הם בדרך לגירושים. משהו נורא. לחיות במשפחה כזאת מרוסקת, הרי זה דבר לא נעים. אני לא יודע אם אתם שמעתם על זה. זה לא נעים. לראות כל המריבות, ואי הסכמות, ולא מדברים, אז אם זה היה עניין פרטי, תמיד יש, אנחנו לא קתולים. אנחנו לא מתחתנים לנצח. אם זה היה עניין פרטי, אני מבין. אבל כשאתה מתחיל לראות שזה דבר רוחבי, אתה רואה את זה בכל כך הרבה אנשים, אתה שואל, אתה חייב לשאול את עצמך, למה? למה אתה המשפחתי, שדרך אגב, זה הדבר שככה המין האנושי בנוי. המין האנושי בנוי משפחות משפחות, בכל העמים זה ככה. יש למשל בין בעלי החיים, חיות שחיות באדרים, אני יודע, חסידות באות בלהקות, אני יודע, כבשים חיים בעדר או משהו כזה. אבל המין האנושי הוא לא בנוי אדרים אדרים, הוא בנוי משפחות משפחות. זאת אומרת, אתה המשפחתי, מזה מורכבת החברה האנושית. אם התאים המשפחתיים חולים, ודאי ובוודאי הדבר הזה מקרין על כל החברה כולה. כי כל אדם כמעט סובל סבל נפשי, בגלל שהוא חי במציאות של מצוקה כזאת או אחרת, שהוא חי בתוכו. אתן רק כדוגמה. אז מה הפתרון? מה הפתרון למציאות גלובלית כזאת, כללית כזאת, איך אנחנו מתגברים, חיים בצורה, איך אומרים, נורמלית, בדבר הכי בסיסי, הכי טבעי, שזה מה זה? משפחה. איך עושים את הדבר הזה? איך? אני בעצמי לא יודע. אני צריך הדרכה. למה אנחנו מגיעים למצב כזה? כי כל אחד הוא חוכמולוג. הוא נדמה לו שהוא יודע להניג את הדבר המורכב הזה והרגיש הזה והדין הזה שנקרא איש ואישה במשפחה. מאיפה אתה יודע? למדת בבית ספר מיוחד איך לחיות ביחד עם מישהו? למדת את זה? לא למדת את זה. מאיפה לך לדעת? אף אחד לא מלמד איך לחיות ביחד. נכון או לא? אני מדבר בחיים המודרניים. הדבר הכי חשוב בחיים, איך לחיות ביחד, זה לא לומדים. אלא חיים לפי כמו שבא לי. כל אחד עם הרגשות שלו, וכל אחד עם השיגונות שלו, וכל אחד עם הבלגנים שלו, וכל אחד עם העניין שלו. עכשיו תשימו לב מה התורה עושה, וזה בדיוק מה שהרב אומר, שהתורה לא אומרת באופן כללי תהיה בן אדם טוב. היא יורדת לי פרטי הפרטים של החיים. אני לקחתי רק דבר אחד שנקרא משפחה. שישית מכל התורה שבעל פה זה סדר נשים. זאת אומרת, אם נחלק את כל התורה שבעל פה לנושאים, אז יש נושאים שבן אדם לחברו, בן אדם למקום, בן אדם לעצמו. אז בנושאים שבן אדם לחברו, חצי מהנושאים של האדם לחברו זה נשים. מה זה נשים? משפחה. איך לחיות נכון בתא המשפחתי מכל הבחינות. מסכת כתובות, למה אתה מתחייב כשאתה מתחתן. ויש מחויבות מוסרית, ערכית, משפטית, לתוך המשפחה, לאישה, לילדים, לכל הדברים האלה. מסכת שלמה, מסכת כתובות. מסכת קידושין. בשביל מה אתה מתחתן בכלל? מה זה קידושין? מה זה לקדש אישה? איך להתייחס לאישה? או אם יש בעיות בתוך המשפחה, מסכת גיטין, זה מסכת גדולה. איך מתמודדים עם בעיות בתוך המשפחה? וכו' וכו'. באה התורה שבעל פה ואומרת, בואו, אתם לא מספיק רחמים ובצדק, לנהל את החיים, אפילו הפשוטים האלה, שנקראים איש ואישה במשפחה. בואו תקבלו הדרכה ממי? מחכמים. חכמים באמת. לא איזה מודה כזאת, אחר כך מודה אחרת. חוכמה אלוקית. ותראו למרבה הפלא, משפחה יהודית, שאין משפחה שאין בה קשיים. המשפחה היהודית, אני מדבר אלפי שנים, אני לא מדבר רק על המשפחה המודרנית היום בתקופה הזאת. העם הזה חי אלפי שנים. ויש מה שנקרא היידיש מאמה, אמא יהודייה. אני לא יודע אם שמעתם מישהו פעם שמע את הביטוי הזה, היידיש מאמה. מי שמע את הביטוי הזה פעם? איפה שמעת על זה? בסרטים? יש ביטוי כזה. אמא יהודיה, היא מדליקה נרות ומתפללת על הילדים שלה. ומה היא מתפללת על הילדים שלה? על העיקר שילדים טובים, יראי שמיים, לומדי תורה, אנשים שהולכים בדרכי השם, שתורמים לחברה, זה בראש שלה. והאימא, מה האימא? האימא היא המחנכת הגדולה ביותר. אז היא, איפה? זה כתוב. כל ליל שבת היא כאילו עומדת, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לחנך את הילדים בדרך שהיא יודעת מהי הדרך. היא לא שהיא מתלבטת ומתחבטת מה הדרך בחינוך. היא יודעת בדיוק מהי. תורה שבעל פה. וזה אלפי שנים דבר. סתם, כן, כדוגמה. או הנושא של צניעות. אז משפחה, הדבר הכי חשוב במשפחה זה הנאמנות. נאמנות שהבעל יודע שאשתו נאמנה, והאישה יודעת שבעלה נאמן לה, ובאותו רגע שאש הקנאה ואי האמון נכנס לתוך משפחה, מה אני אגיד לכם? זה שריפה נוראה. הבית נשרף ממש. אז למה להגיע לשריפה בכלל? אז אם אתה לא לומד הלכות צניעות, וכיצד לנהוג איש ברעהו, ונאמנות וכל הדברים האלה, אז ודאי, אתה לא יכול לבוא להגיד, אני בן אדם טוב. זה, אתה, זה לא מספיק ככה. אתה צריך הדרכה פרקטית, מעשית, איך לנהל את הטוב הזה. וזה תורה שבעל פה. זה מובן הדבר הזה. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין לכם שאלות. אין לאף אחד שאלות כאן, מה זה? כל כך ברור הדבר, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? ללמוד. ללמוד תורה, איך לחלקל. לחלקל את עצמנו. לקחנו לדוגמה רק נושא של משפחה, בכל נושא, אתה עוסק ביחסי אנוש במסחר, בעבודה, ביחסי אנוש. מאיפה תדע איך, מה אמור? יש לך תורה, תורה מסודרת, מסדרת לך את סדרי החיים. לוותר על כל זה, להגיד העיקר שאני בן אדם טוב, זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה צריך הדרכה. לכן אומר כאן הרב, אם נגיד שיש עשרת הדיברות, מה יגידו האנשים? עקר עשרת הדיברות, היתר... לא משנה שלא יודעים מה זה עשרת הדיברות. אבל העיקר עשרת הדיברות. אז יקחו איזה כיוון כללי, אבל לא ירדו לפרטי הפרטים, המעשיים כיצד להתנהל ולנהל את החיים שלהם. זה מובן הדבר. אז בוא נראה כאן בהמשך, מסביר הרב. והמינים, אלה שאומרים, העיקר באופן כללי, הם שמתרעמים על המצוות המעשיות, אומרים, זה קשה לי, זה לא מתאים לי, זה פרימיטיבי, זה לפני אלפי שנים, זה פה אלף תירוצים, למה לא לקיים את המצוות? שנראים לטענתם כמסע ומותר, זה הכל הזה מיותר, כל הזה. אבל את הפירות, כמובן הם אוכלים, ואוכלים בגדול, את הפירות הריקובים האלה, כשאדם בורח מהמסגרת ההלכתית, המעשית. מאחר שעיקר אצלם זה הדעות, אומרים העיקר הדעות. אבל הוא טעות, הגישה הזאת היא בטעות יסודה. שהמעשים כולם מכוונים, מכוונים את האדם בכלל ובפרט לדרכי החיים. וביות המעשים הפרטיים בלתי מוגדרים, אתה לא מגדיר ואתה לא יודע בדיוק מה לעשות, על פי תורת השם, לא יוכלו הדעות לפעול פעולתם כלל. בכלל, הדעות, נדמה לך שם. בסך הכל, הדעות האלה שאתה חושב, הם לא ייתנו את התוצאות הרצויות. ובהמשך הזמן, וגורם הזמן הוא גורם חשוב מאוד בחיים, תגדל ההתנגדות מצד הרגל המעשים לפי הרצון החופשי, שהוא הפך הדעות הטהורות, ואדם מתחיל לחיות את התרבות, מה שנקרא הנהנתנית. היום, לצערנו רב, זה דור שהוא קצת חומרני, או הרבה חומרני תלוי, הנהנתנות היא עומדת במרכז החיים כאילו. העיקר ליהנות מהחיים. ועל ליהנות מהחיים האלה, זה מביא אותנו למחוזות מאוד 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 רחוקים. וכשאני אומר העיקר ליהנות מהחיים, זה, לנו זה כאן, מכון מאיר, לא, אין את המציאות הזאת העיקר ליהנות מהחיים. אבל חלקים מהאוכלוסייה בארץ ובעולם בכלל. כל מטרת חיים זה ליהנות מהחיים. ואין הכוונה חיי, אני יודע, נשמה. פשוט. ליהנות מהחיים, זה פשוט ללכת אחר התאוות והיצרים וכל הדברים מהסוג הזה, וזה העיקר כביכול בחיים, חס ושלום. שהוא הפך הדעות הטהורות, עד שגם הדעות ישתקחו בסופו של דבר, אותו אדם שיש לו דעות טובות ומידות טובות ובחור טוב מה שנקרא, לאט לאט זה ישחק אצלו. בכלל שיש לו נטייה לנהנתנות, ליהנות מהחיים, ללכת לאט לאט, פתאום אותן הדברים שהיו כאילו מובנים אליהם, הם לא מובנים אליהם, הוא מוצא את עצמו רחוק מאוד, לא רק ממעשים טובים, אלא גם ממידות טובות ומדעות טובות. עד שגם הדעות ישתקחו ולא יתקיים דבר מהם. כי אם בשומרי התורה, שעליהם נאמר, רוחי אשר עליך, רוחי הכוונה רוח השם, על דבר העניינים הכלליים שהם כערך רוח התורה, ודבריי אשר שמתי בפיך, הכוונה היא למעשים הפרטיים, שהם כי פרטם לא ימושו מפיך, דהיינו הפרטים שצריך לשננם בפה, שאין הלב זוכרה מעצמו בטבע, אלא כמו שאנחנו לומדים, אתה משנן, משנן את המשניות ואת ההלכות ואת הגמרות ואת הזה, וכל הדברים האלה אתה חוזר עליהם, וזה כמו מסמר, אתה דוקע אותו בקיר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שזה חודר, ואתה מנהל את חייך על פי התורה. כי ערך הדברים שהם מתייחסים לרוחי, אשר עליך אז, מעתה ועד עולם, יתקיימו ברית עולם. עד לכאן, מדוע אסור, מדוע נוהגים לא לכתוב את עשרת הדיברות, שלא להטעות את האנשים כאילו הפרטים למיניהם, הם לא. זה גם בפרשת השבוע, ואלה המשפטים, אומר רש"י, מה זה ואלה המשפטים, וו החיבור, שלא נחשוב שרק עשרת הדיברות מסיני, אלא גם המשפטים מסיני, גם המצוות וההלכות, גם הם מקורם אלוקי, דהיינו מהשמיים. מסיני. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין שאלות. למה אין לכם שאלות? לחזור עוד פעם על לא מובן שום דבר? טוב, בסדר. בוא נלך לסעיף הבא. דברים מאוד גבוהים. טוב, קודם כל נלמד הסוגיה, בוא נראה. בקוף סמך גמל, ראינו שבשבת הממונה אומר, מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. דהיינו, כל שבוע היה מתחלף, משמרות הכהנים היו מתחלפים בבית המקדש, כל שבוע היה חלופה. אז כשהיו מתחלפות המשמרות, אז היו מדברים אחד על השני, והיו מברכים אחד על השני. מה היו מברכים? נקרא. אמר, בשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. מהי ברכה אחת? שואלת הגמרא. אמר רבי חלבו, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיקן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה, ושלום ורעות. מזכיר לנו מה? את ברכת חתנים, כן? מכאן, ברכת חתנים. מתחת לחופה אנחנו אומרים את זה גם, כן? שהשם ישכין לזוג הצעיר, אהבה ואחווה, ושלום ורעות. על זה מעריך קצת הרב, בוא נראה. קודם כל, מה זה בית המקדש? בית המקדש ממנו האורה יוצאת לעולם, ודעת השם יתברך יביא בסוף תכלית השלום הכללי ותכלית שלמות האנושי המדעי והמוסרי, כמו שכתוב, דיברנו על זה בשיעור הקודם או השיעור הזה בהתחלה, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, וכתיתו חרבותם לעתים וישא גואל גואל חרב ולא ידעת מלחמה. מרכז עולמי לשלום, לאחווה, לאהבה, לאורה, לטובה וכו'. כמו שיש, אמרנו, מרכזים עולמיים לענייני כלכלה, לענייני אופנה, לענייני כל מיני דברים כאלה, יש מרכז עולמי שהוא מקרין מתוכו, משפיע מתוכו לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו, כל טוב סלע, כל מה שנאמר כאן, המקום הזה מקרין. בית המקדש נקרא בית המקדש בגלל שהקודש מתגלה בבית המקדש. מה זה הקודש? הקודש זה יחד. הקודש זה שלמות. הקודש זה טוב. כל הדברים האלה מוקרנים, מופקים, מהמקום הזה שנקרא בית המקדש, שהוא תחנת הכוח הרוחנית, המוסרית, הערכית של כל האנושות. זה המקום, זה הסגולה של המקום הזה שנקרא בית המקדש. כאמור, היום אין לנו בית המקדש, אז אנחנו רק חיים מהזיכרונות. אנחנו גם מאמינים בעתיד שירושלים תהפך למרכז רוחני לכל העולם כולו. בית המקדש יהיה מרכז כל העולם כולו. אם כן, מי שעובד בבית המקדש, מה שצריך לאפיין אותו, את היחסי האנוש ביניהם, זה צריך להיות כליל השלמות. אהבה ואחווה ושלום ורעות, כל הדברים האלה הם צריכים להיות מאפיינים את האלה שעובדים בבית המקדש. לכן כשהמשמר נכנס, עוד עדיין לא התחיל, היוצא אומר לו, חביבי, חבר'ה, כל טוב סלע, אהבה ואחווה ושלום ורעות וכל הדברים האלה ישכנו בתוככם כשאתם עובדים בבית המקדש. לא יכול להיות שאתה רוצה להשפיע אהבה, ואתה לא אוהב. אתה לא אוהב את החבר שלך, הכהן, שעובד לידך. היחסי אנוש בתוך בית המקדש צריכים להיות לאילה ולאילה. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בהמשך. וזה יבוא על ידי הרמת דגל ישראל. השלום הזה, האחווה הזאת, האהבה הזאת. על ידי הרמת דגל ישראל, שמקומו המיועד הוא בית המקדש. אין הכוונה דגל ישראל סתם דגל. דגל הכוונה היא, אתה מרים דגל, כולם מסתכלים עליו לדגל. זאת אומרת, כל העולם מסתכל על עם ישראל. עם ישראל הוא דגל. דגל, נס. דגל זה נס, קוראים לו בעברית גם. כולם יביטו לכיוון הזה, כולם ילמדו מהמקום הזה, כולם יקבלו מהמקום הזה. זה נקרא דגל ישראל. שהוא המקום הנצחי לאור השם בארץ. האלוקים בחר במקום הזה, היווה למושב לו במקום הזה להעיר לאנושות כולה, לעולם כולו. המיועד הוא, כן, על כן, נאה מאוד, שמי ששיקן שמו בבית הזה, דן הריבונו של עולם, מה זה שיקן? גילה את שמו, גילה את רצונו, גילה את טובו בבית הזה, להביא על ידו השלום הכללי לכל העולם, ישקים בתוכם אהבה ואחווה ושלום ורעות למשמר הנכנס והיוצא, באופן שתהיה רואים להיות המביאים והמדריכים לתכלית השלום הכללי. אתה רוצה לעשות שלום לאחרים? קודם כל אתה תהיה בשלום. אתה רוצה להביא אהבה לאחרים? קודם כל אתה תאהב. אתה רוצה אחווה? קודם כל אתה תהיה באחווה. מתוך כך אתה יכול להקרין לאחרים. והנה יש הרגש וטבע, שכל ומקרה. ומארבעתם, גם הרגש, גם הטבע, גם השכל וגם המקרה, יוכל השלום לבוא כשמשתמשים בהם יפה. הרגש שבלב מוליד אהבה. הרגש שייך ללב. השכל שייך למוח. אז הרגש שבלב, רגש טוב, הכוונה, מוליד אהבה. הטבע משפיע על הנולדים מגזע אחד, דהיינו תורשה, טבע, אדם יורש את הטבע שלו גם מאבותיו. הטבע משפיע על הנולדים מגזע אחד ולבני אומה אחת, מכל שכן שבט אחד להרגיש יחד של אחווה. זה דבר טבעי אם אתה במשפחה אחת, בשבט אחד. השכל מחייב לאהוב את השלום, כי זה הגיוני לאהוב את השלום בשביל טובו בעצמו. והמקרה שמזדמנים רבים במקום אחד ובעסק אחד, שלכאורה מקרה, נפגשת עם מישהו במקרה, אבל איפה נפגשת? בבית המקדש. מרבה רעות. וכל זה הוא כשהולכים בדרך ישרה. אבל בהעקם הדרך, מתהפכות כולם לרועץ, הכל, גם הרגש. כשלא הולכים בדרך ישרה, אז שונאים. כשלא הולכים ברגש ישרה, אז משפחות מתפוררות, שבטים מתפוררים. אותו דבר, השכל נהפך לעקום, לא ישר. ובוודאי, המקרה הזה מקרה, מלשון קרי, וילך עם בקרי. על כן אמר, מי ששיכן שמו בית המקדש, ישכים ביניכם אהבה ואחווה, בשלום ורעות, ברגש, בטבע, בשכל ובמקרה. תודה רבה.